You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
היי, אני גלית גלפרין.
ואני חן שיר.
בפודקאסט נחקור את המפגש בין כלים של בינה מלאכותית לתחומי חיים שונים. בכל פרק נעסוק בתחום אחר.
והיום, פסיכולוגיה ובריאות מנטלית. נשוחח עם אלכס פרנקל על איך הבינה עוזרת לבני נוער לגשר על תחושות קשות ועלייה במדד האושר. נדבר על האתיקה של פסיכולוגיה משולבת רובוטים, ועל כיצד כבר היום מאמנים את המכונה להחליף, אולי, את הפסיכולוגים של העתיד.
אני רוצה לצטט לך, להתחיל ככה בציטוט, של עדות של בן אדם שלקח את כל הטיפול הנפשי שלו, הזין אותו לצ'אט GPT, וניסה לעשות ממנו פסיכולוג, או לפחות להבין את עצמו יותר טוב דרך הכלי הזה. והוא אומר ככה, וזה תרגום חופשי מאנגלית, אבל זה כך במקור. גיליתי שהצ'אט הוא כמו חבר ממש ממש אמפתי. זה מנחם לדעת שהוא כל הזמן שם בשבילך כשאתה רוצה לדבר, וזה מסקרן לדעת מה עוד אפשר לשאול אותו, ובאיזה פרומטים להשתמש. עם זאת, זה קצת מוזר לשפוך את הלב לרובוט שבסוף תגובה כמו אני מבין אותך נשמעת מאוד לא אותנטית כשהיא יוצאת מרובוט ולא מאדם. אז אנחנו בעצם רואות פה משהו מאוד כן, מאוד אמיתי, ואני רוצה גם להגיד שהאדם הזה הוא לא סתם אדם, הוא חוקר בחברת OpenAI, שהיא זו שפיתחה את ChatGPT.
וואו.
והוא בעצם הקליט את כל הטיפול שלו הפסיכולוגי, וזה ממש הזין את זה לתוך המערכת, וככה ניסה להבין את המוח שלו, וניסה, הוא בעצם התחיל, הוא אדם שמאוד מאמין במדיטציות, והוא באמת ניסה כל סוג של טיפול פסיכולוגי, זאת אומרת, מבולט ג'ורנלינג, שזה בעצם לכתוב כל יום כמה דברים לסיכום היום, דברים שהם בעצם רפלקציה, ועד תרפיות, ככה בכל מיני סוגים, פעם אחת תהיה פרויד, פעם אחת תעשה לי טיפול זוגי, כל מיני מתודות של טיפולים פסיכולוגיים, והוא בעצם הגיע לאיזושהי מסקנה בסופו של הניסוי המאוד ארוך הזה, ש-ChatGPT כרגע עומד על רמה שהיא מוגדרת אצלו, הוא הגדיר את זה כ-Empathic Friend. זאת אומרת, החבר האמפתי הזה שנמצא שם בשבילך, והוא באמת כל היום, וגם בציטוט, אומר, כן, זה כמו החבר הכי אמפתי שיהיה לך, יש לו תמיד סבלנות, והוא יכול להיות לך תמיד זמין בכיס.
רגע, 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 בואי שנייה. אני לא חושבת שאנשים משלמים 350 שקלים ומעלה על חבר. אני חושבת שאנחנו צריכות לעשות פה איזושהי הפרדה. זה רחוק מלהיות פסיכולוגיה.
אז הוא גם אומר שזה רחוק מלהיות פסיכולוגיה, אבל מצד שני זה כן מעלה מחשבות ותהיות לגבי עד כמה אפשר לשפר את הדבר הזה, כי בסופו של דבר בוא לא נשכח שהוא עשה כרגע ניסוי מאוד נקודתי, על כמה שיטות, על כמה מתודות, או על טיפול שהוא עבר. אבל אם נסתכל רגע בסוף מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים אוזן קשבת. עכשיו אני לא מתיימרת לומר שכרגע האמפתיק פרנד הזה זה מחליף את הפסיכולוגית של כולנו, או את הפסיכולוג של כולנו, אבל אולי יש פה מקום באמת לשלב תרפיה, הרי ChatGPT ודומיו הלכו וקראו את כל ספרי הפסיכולוגיה שנמצאים באינטרנט, זה לא שהם לא מבינים תיאוריות פסיכולוגיות. למרות ששוב, גם כאן יש עכשיו בחוגים לפסיכולוגיה הרבה מאוד התעוררות בעניין הזה, כי יש מה שנקרא Theory of Mind, זאת אומרת, הצ'אט הוא בסוף מודל סטטיסטי, הוא לא יודע להבין קונספטים שהם אבסטרקטיים, אז נכון שהוא לא יהיה הפסיכולוג שלך, אבל מספיק שאת כרגע רוצה להוציא קיטור, בואי רגע תחשבי על עצמך, כמה פעמים את מתקשרת לחברה לספר לה משהו, או שאת רוצה לחשוב על משהו עם מישהו, או לעשות בריינסטורם, למה שאני לא אעשה את זה כשזה מרחק של הקלדה ממני בסלולרי, וזה בטח לא עולה לי שקל.
דבר ראשון, בגלל שזה לא אנושי, וכי אני חושבת שיש כאן את המימד האנושי, ואיפה האנושיות היא הולכת לאיבוד, זאת אומרת, איפה החמלה כאן? איפה החום, איפה המגע האנושי, אני חושבת שגם אנחנו כבני אדם מתחברים בזכות אותם רגעים. הרגע שבו אני פונה אלייך כשאת חברה שלי ואני אומרת לך, גלי, תקשיבי איזה יום היה לי, ואני פורקת את כל הכאבים שהיו לי בפני חברה, אני בעצם משתמשת באיזשהו קשר בין אישי שלנו, שזה מה שהופך אותו לכזה ומחזק אותנו והכל. ברגע שאני משתמשת במכונה כדי להעביר באמת את אותה אינפורמציה, אני הולכת, משהו הולך לאיבוד בקשר האנושי. וגם אני מודדת מהבלבול שיכול להיווצר, כי אם אני בעצם חושבת שהכלי הזה, אימנתי אותו להיות פסיכולוג, והוא הולך להיות עכשיו איזשהו משהו שאני יוצרת איתו קשר, אומרת לו, זה מה שכואב לי, בוא עכשיו שחק אותה פרויד, נכון? כאילו, זה מה שהוא יכול להגיד, בוא תהיה את הפרויד, ואני אדבר עליך כאילו את הפרויד, ותעשה לי טיפול. זה מבלבל. אנשים יכולים לקחת את זה כאילו זאת אמת, בדומה להרבה דברים אחרים שאנחנו רואים על הבינה, אבל בוא, פה זה הנפש שלנו. זה לא עכשיו, האם...
כן, אני מסכימה. זה אכן מקום... מורכב. כן, זה אכן מקום מאוד מאוד מורכב, וגם מאוד מסוכן ברמה האתית. אבל אנחנו לא מדברים רגע על טיפול, או לפחות עדיין לא מדברים על טיפול, אנחנו באמת מדברים על איזושהי שיחה עם חבר. אני חייבת כן להגיד שאני, התגלגלו לידיי ציטטות, שאני לא יכולה לחשוף את המקור, אבל בואי נאמר ששמעתי כבר מסטודנטים, אמרה כזאת שזה נורא נוח ללכת למקום הזה, כי זה מקום שלא שופט אותך, זה מקום שאין לו אינטרסים, זה בעצם, כמו שתרצי, פעם היה לנו יומני היקר, דפים לבנים, לכתוב בתוכם, אז זה סוג של הדף הלבן הדיגיטלי של היום. זה דבר ראשון. ובתור אמפתיק פרנד, או בתור בולט ג'ורנלינג, יכול להיות שזה עושה עבודה מאוד מאוד טובה, כי זה יכול מצד אחד לתת לך לפרוק, אבל מצד שני גם להדהד לך את זה. עכשיו, שוב, זה לא שאין בדבר הזה עוד עבודה. אני כן רוצה לתת לך ככה עוד איזשהו תימוך. יש חברה שעוסקת באמת בכל הנושא של mental health ושילובים של בינה מלאכותית, וחברה בשם קוקו, והיא בעצם מתיימרת להנגיש את עולם הפסיכולוגיה והתרפיה לכולם. עכשיו היא עשתה ניסוי. היא ניסתה להכניס את המענה של האפליקציה, אוקיי? ניסתה לכתוב את התשובות יחד עם ChatGPT, זאת אומרת יחד עם בינה מלאכותית, והיא באמת גילתה בניסוי הזה שרוב הפעמים השיחה אכן הייתה טובה יותר. הכתיבה הייתה טובה יותר, המענה היה טוב יותר, וזה אנשים העידו. אבל מה? כשאנשים גילו שהטקסט נכתב על ידי מכונה, הייתה אכזבה מאוד גדולה, היה כעס מאוד גדול, ובאמת אנשים אמרו מה שאת אומרת, שנעלמה להם האותנטיות. זאת אומרת, זה הרגיש מאוד מאוד מזויף, על אף שבפועל התשובות היו יותר טובות. אוקיי? וזה ככה, המנכ״ל שלהם, הוא פתח בטוויטר וככה סיפר את כל הסיפור, ואמר, החלטנו להוריד את זה מהשירות, כי באמת אנשים מאוד מאוד מאוכזבים שזה לא, כלומר, זה לא בן אנוש, אלא זה co-writing, זאת אומרת, בן אנוש כתב את זה יחד עם המכונה.
בעצם היה להם קשה עם זה שהיה שם רובוט, כביכול שיצטרף לכתיבה, על אף שזה נתן להם שירות טוב יותר. האמת שזה דומה למה שדיברנו עליו בחדשות. זה חוזר על עצמו שוב. אנשים נהנים משירות המכונה, אבל לא רוצים אותה.
אפשר להגיד, כן, נהנים מזה, אבל פוחדים מזה. זה מין, אני חושבת, סוג של משיכה, דחייה בד בבד. אני כן מסכימה שכשזה מגיע לנפש שלנו, אז צריך להבין איך הדבר הזה לא עושה נזקים, איך הדבר הזה לא מוציא פלט, שגורם לאנשים לעשות דברים שהם לא אמורים לעשות. כלומר, יש פה בוודאי הרבה מאוד נושא של אתיקה, ואתיקה רפואית שצריך לחשוב עליו, אבל אם נשאר ברמת, יש לי פה כותל להתוודות אליו, אוקיי? שאולי אני יכול להגיד לו דברים שאני לא יכול להגיד לחברים שלי.
אני שומעת את הכל, ואני חייבת להודות שאני נעה באיז נוחות, בתור בן אדם שמאוד מאמין בטיפול בנפש, וגם אני עושה בולט ג'ורנלינג, ואני אוהבת המון, גם ומדיטציות והמון שיטות של טיפול עצמי, ו-NLP בעבר, והמון המון טוב כזה, ואני לא מדברת על NLP שמנתח שפה שני. אני קצת נעה באי נוחות, כאילו, אני מבינה את אותם אנשים, אני לא זה... עם זאת, מה שכן מהדהד לי כל הזמן, זה בעצם הנגישות. אחד הדברים שאני יודעת שקורה בעולם הפסיכולוגיה, זה שמאז קוביד, עולם, כאילו הפסיכולוגים שבעולם פשוט מוצפים. אין תורים, אין מענה. אנשים זקוקים לתמיכה בצורה בלתי רגילה, ואני חושבת שבכלל, עם התפנצ'רות הבועה שאנחנו חווים כרגע ברמה הכלל עולמית, אני בטוחה שאפילו יש דרישה יותר עולה וגוברת, יותר ויותר רצינית, ואני חושבת שאולי זאת הזדמנות. ובגלל כל מה שדיברנו עליו עכשיו, הוא הגיע הזמן להציג את האורח שלנו היום. אז אני רוצה להציג את אלכס פרנקל, שסיים תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ואז עבר לעבוד בסטארט-אפים, והוא היה איש מוצר בכל מיני חברות, והיום הוא בונה את קאי, שהוא שירות של תמיכה נפשית, והוא גם אבא של טליה ואלמה. היי אלכס.
היי אלכס.
אלן, היי גלית, היי חן, איזה כיף, תודה שהזמנתם אותי.
תודה שבאת אלינו.
רצינו לשאול אותך ככה, על מה אתה עובד עכשיו? קצת תספר לנו שכולם יכירו את המוצר ואת מה שאתה עושה היום.
בטח, אז אנחנו בונים את kai.ai, התחלנו לעבוד לפני שנתיים וחצי, אז הרבה לפני ChatGPT וכל המודלים הגדולים של השפה, והחזון כבר אז היה לנסות לייצר מלווה אישי, מאמן אישי, נגיש וזמין לכל אחד. כשעשיתי את ההתמחות שלי בפסיכולוגיה קלינית, יצא לי לעבוד בבתי ספר, עשרות מטופלים בשבוע, יצא לי לראות כמה הכלים הם טובים ומשמעותיים, וכמה זה לא מספיק נגיש. היו ילדים בבתי ספר שיכולתי לפגוש פעם בשנה, ולא יותר מזה. 50 דקות פעם בשבוע זה בטח לא מספיק. והחזון היה להביא את הכלים שבאמת טובים, את ארגז הכלים הבסיסי, לסקל הרבה יותר גדול, ולעשות את זה בצורה שיחתית. מה שמיוחד בקאי זה שזה לא אפליקציה, לא צריך להתקין שום דבר, לא צריך להוריד שום דבר. קאי פשוט איש קשר שעובדת ישירות על מסג'ינג, גם באפל מסג'ס, גם בוואטסאפ, טלגרם, דיסקורד היא פלטפורמה מאוד חשובה בשבילנו. וכשאתם חושבות על זה, בטח כנשות מוצר מאוד מנוסות, שפה ושיחה, זה המערכת הפעלה האנושית הכי בסיסית, זה הדרך שהכי קל לנו להיות באינטראקציה עם תוכן, וזה היה החזון, בעצם לעשות את זה בסקייל מאוד גדול, ולהביא את הכלים למיליוני אנשים, וכמובן, שברגע ש-ChatGPT יצא, אז היינו אחת החברות הראשונות שעשתה את האינטגרציה, עם OpenAI, ובבת אחת הייתה קפיצה מאוד מאוד משמעותית בכל המספרים, שהיו טובים גם קודם, אבל אני אתן לכם דוגמאות, אז קאי מקבלת בממוצע מעל 8 הודעות ביום, ממשתמש רגיל, ה-DUMAU הוא היום מעל 40%, מהמשתמשים יכתבו לקאי כל יום, כל יום, כל יום, במהלך החודש. זה מאוד אחר מאפליקציות. למדנו הרבה הרבה לאורך הדרך. התחלנו קודם כל מכלים בסיסיים של, הזכרתם אותם, reflection journaling, סוג של morning pages, הרבה עבודה על gratitude, על focus. חלק מארגז כלים זה בכלל תרגילים שהם יותר סביב נשימות ותרגול של רגע התבוננות ויצירת מרחק ביני לבין המחשבות והרגשות שלי. והשיחה זה הרקמה המחברת. אז בעצם קאי תגיד בוקר טוב חן, מה שלומך הבוקר, תגידי לי משהו טוב שיש לך בחיים, זה נהדר, הנה תרגיל שאנחנו יכולים לעשות ביחד, היא יכולה לשלוח תרגיל.
למשל, אם עשיתי בולט ג'ורנלינג, אני יכולה לעשות איזושהי רפלקציה שלי כמטופלת, או שזה משהו שהוא נכנס ל-AI וככה העולם הווירטואלי בולע אותו רק בשביל שאני באמת יוציא את זה, שזה מהדהד לי בחזרה, ממש כמו שפסיכולוג יהיה, מה שנקרא, יוכל להדד לי משהו מלפני 3 פגישות.
קודם כל, קורה קסם. השיחה באופן אוטומטי בונה לכל משתמש סוג של דשבורד ויומן. אז בעצם יש לך גישה לכל מה שקאי שאלה אותך אי פעם, מה ענית בסופי שבוע, ויש הרבה מאוד אינסייטס. אז התחלנו קודם כל מלעזור אחר רגע לראות על מה את מדברת. אז אצלי אני מדבר הרבה על הבנות שלי, לפעמים על משקיעים, והנושאים הולכים ומשתנים, וזה תלוי בתקופות. אז בעצם מעבר לשיחה יש דשבורד שמלווה ונותן לכל משתמש גישה מלאה כל ההיסטוריה שלו ולאינסייטס, וכמובן שהאינסייטס משתפרים ככל ש-AI משתפר, אז אני חושב שסיפרת על החוקר ב-OpenAI שהעלה את כל השיחות שלו וביקש אינסייטס, זה משהו שהוא די קסום, כי קאי יכולה, נגיד בסוף שבוע, להגיד, היי אלכס, בסוף שבוע כאן, הנה משהו שהכנתי בשבילך כדי לסכם את השבוע הזה של השיחות, והיא יכולה לשקף, היא כמובן זוכרת, נכון? למשל, דוגמה שראינו בשלבים מאוד מוקדמים, קאי הייתה שואלת, גלית, תגידי משהו טוב שקרה לך היום, ולצערנו יש משתמשים שיכולים להגיד, אין לי שום דבר טוב בחיים, וקאי יכולה להגיד, אבל את זוכרת מה אמרת לפני שבועיים על הדבר הזה? תראי, כאילו יש. אז זה חלק מהקסם שקורה אוטומטית בזכות ה-AI.
אז באמת תכניס אותנו לעולם הזה, איפה הבינה המלאכותית פוגשת אתכם ואת קאי?
אני חושב שהבינה המלאכותית קודם כל מאפשרת הנגשה של הכלים בסקל גדול. קאי עברה 150 אלף משתמשים דיברו איתה לאורך הזמן, יש לנו קהילה ענקית, כמעט 50 אלף משתמשים בדיסקורד, שמעבר לשיחה אחד על אחד עם קיים, גם מייצרים קבוצות תמיכה הדדיות, עם הרבה מאוד
ילדים
ומודרציה. המשתמשים של קיים צעירים, זה משהו מאוד מאוד חשוב שלמדנו, הרבה יותר קל להם, היה ממש אפשר לראות ההבדל בין, נגיד, משקיעים מבוגרים יותר, שמנסים את קיים, לבין חבר'ה צעירים, ואנשים מבוגרים, הדבר הראשון שמנסים לעשות זה לשבור את המכונה, ולגרום לה להיחשל ולמצוא דוגמאות לא טובות. וחבר'ה צעירים זה ממש ההפך. זאת אומרת, יש, אני חושב שגם הזכרתם את זה, עצם הידיעה שזה AI מוריד דרמטית את הפחד משיפוטיות, את החשש מביקורת. השיתוף הוא הרבה הרבה יותר עמוק, ומדברים קאי על מערכות יחסים, על תזונה, על שינה, על מוזיקה, על עבודה, על תחביבים, והשיחות הן מאוד מאוד עמוקות, וזה מתאפשר רק, כי אנחנו לא מזייפים בן אדם בשום שלב. זה משהו שלמדנו מאוד מאוד מהר. אם לא ברור, אם מי שעונה לי, זה המכונה, אולי זה בן אדם, או לפעמים זה ככה, לפעמים זה משהו אחר, זה חוויה נוראית, זה מייצר אימה. סיפרתם על הדוגמה הזאת של קוקו, יש שם משהו מאוד מאוד בעייתי, שאנשים חושבים שבני אדם עונים להם, והמכונה בעצם כותבת. אנחנו עושים בדיוק ההפך, זאת אומרת, קאי תהיה מאוד מאוד כנה, ותגיד, אני רק מכונה, זה המגבלות שלי, זה כל מה שאני יכולה. והקסם, אני חושב, זה בשבילי היה לפגוש משתמש של קאי בבית ספר בניו יורק, הוא יכל להגיד, מה שקאי עושה בשבילי, זה היא עוזרת לי לנהל את השיחה עם עצמי. זאת אומרת, אני לא מצפה שהיא תחליף חבר או תחליף מטפל, אבל היא עוזרת לי רגע להבין מה שלומי ומה אני מרגיש ואיך זה משתנה לאורך השבוע. וזה דברים שלא הייתי עוצר ועושה לפני זה. וכשקאי שואלת אותי, הרבה הרבה יותר קל לי לענות ולנהל את השיחה הזאת עם עצמי בצורה הרבה הרבה יותר שוטפת. אני חושב שזו הייתה למידה מאוד מאוד חשובה. לא להחליף בן אדם, לא לזייף בן אדם, לא לסמלץ בן אדם, זה לא מה שקאי עושה. זה השיעור מאוד מאוד מרכזי.
ואיך אנחנו מתמודדים עם כל הנושא האתי? כי הרי בוא רגע נחשוב. פעם, אם היית נער מתבגר, בסדר? איך היית יכול להוציא את המחשבות שלך? זה היה בעיקר מחברת, יומני. ופה בעצם יש לך איזשהו חיבור למנוע שפה מאוד גדול, שלוקח את החלק מהתשובות או ההחלטות, זה בעצמו. ולך אין ממש שליטה על התסריט שיחה. זאת אומרת, אם ילד עכשיו, אני לוקחת ילד כי אתה אומר שהם צעירים, ואני גם מאוד מתחברת לזה, כי היום הדור הצעיר הוא מה שנקרא התקשורת שלו, ההבנייה של תקשורת שלו היא בממשקים שיחתיים, ולכן זה גם לא מפתיע אותי הממצאים שאתה מוצא, וזה דווקא נותן לי תימוך למה שאני יודעת, הם באמת הרבה יותר טבעי להם. אבל איפה הסיפור האתי פוגש פה את העניין שאנחנו נותנים פה איזשהו כלי פסיכולוגי, או כלי של קומפניינשיפ, לדור שהוא צעיר, שאולי הוא לא מבין את כל ההשלכות, שאולי פתאום המנוע יכול להיות, וכבר שמענו, אתה יודע, שמענו כבר איך הפכו את הצ'אט של, את תי של מייקרוסופט לנאו-נאצית. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לראות פה מצב שבו המכונה נותנת איזושהי המלצה שהיא לא משהו שאתה בתור מישהו שבונה מוצר כזה היית רוצה, אז מה, איך אתם מתמודדים עם הנושאים האתיים של הדבר הזה?
אז זה הרבה מאוד שאלות ביחד, אני אעשה רגע לענות עליהן אחת-אחת. אני חושב שהאתיקה מתחילה קודם כל בבחירה עקרונית של הצוות, כי כמו שאת אומרת, אפשר להשתמש באותו מנוע שיחתי, ולייצר חוויות מאוד מאוד אחרות. ניתן דוגמה קיצונית שלדעתי היא מאוד מאוד בעייתית, אבל רפליקה משתמשת ב-AI או בבינה מלאכותית כדי לייצר תחליף חבר. וזה מאוד מאוד מהר מדרדר לשיחה שהיא מאוד מינית, לבנים שהם בודדים ויותר קל להם תקשר עם המכונה, וזה נהיה תחליף לבן אדם. חלק מהחזון זה שיום אחד אנשים ילכו לסרט במטאוורס עם הרפליקה שלהם. בעיניי זה תסריט אימה, זה לא משהו שהוא טוב, אני חושב שיש בו הרבה מאוד בעיות.
הם אגב משכו את זה, משכו את זה לפני יומיים, הם התחילו למשוך את זה בדיוק מהמקום הזה שאתה מדבר עליו.
כן, אני חושב שזה מאוד מאוד בעייתי, כי יש עליהם לחץ גדול כלכלי, ואם תסתכלי על הפרסומות שלהם, אז הם לא משכו שום דבר, כי זה כנראה מה שמייצר להם את הכסף. אז זה מאוד מאוד בעייתי, וכן, זאת אומרת, אני חושב שיש על זה עכשיו הרבה מאוד ביקורת, והביקורת רק תלך ותגדל, אז עצם המודעות האתית היא מאוד מאוד חשובה, ולעשות בחירות זה חשוב. אז אחת הבחירות שלנו זה שקייל היא לא מטפל, היא לא מחליפה פסיכולוג, זאת אומרת היום אנחנו מכירים מצבים הפוכים שיש מטפלים שיגידו, היי, כדאי לכם להשתמש בקייל, המטופלים שלהם, כדי איך לתרגל בין פגישות, כדי איך לנהל יומן בין פגישות, כדי איך להביא אינסייטים לתוך הפגישות. אבל קייל לעולם לא תיתן המלצות, או תכתוב מרשמים, או... אלא היא בעיקר סוג של סאונדינג בורד, היא יכולה לשאול שאלות, היא יכולה להזכיר, היא יכולה לעשות סייקו אדיוקיישן ולהכיר כלים, היא יכולה לעזור לעשות צ'קינים, היא יכולה לעזור לשמור על הקשר והתהליך לאורך זמן, שזה מאוד מאוד משמעותי, אבל לא, היא לא יכולה להחליף בן אדם וזה מאוד מאוד חשוב. אולי אני אזכיר עוד חלק אחד שכן, עכשיו לנו היה משמעותי מההתחלה, אז יש לנו צוות אנושי משמעותי שמאמן את המכונה, והוא סוג של צוות אסקלציה אם צריך, כי המכונה היא לא עובדת out of the box, גם לא ChatGPT, זאת אומרת, כשעשינו את האינטגרציה הראשונית, הרבה מהחוויות היו קסומות ונהדרות, והרבה מהן היו נוראיות, זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמאות מאוד פשוטות, אז משתמשת הייתה יכולה להגיד תודה רבה, קאי מקבלת אלפי הודעות של תודה בשבוע, איך אני יכולה לגמול לך בחזרה או לך, לחלקם קאי זה אישה, לחלקם גבר, זה מאוד מעניין.
הם יכולים לבחור את זה אגב? את הג'נדר?
לא, הם בוחרים לבד, וכל אחד מייצר בשביל עצמו את הדמות של קאי, אבל לא בצורה של מעצבים את קאי, אלא ככה זה נבנה בתוך השיחה, לכל אחד מהם יש את הפנטזיה של מה זה קאי עבורו או עבורה, אבל בדוגמה הזאת, אז ה-OpenAI, הדבר הכי פשוט היה להגיד, אם את רוצה לגמול לי, אז תלכי ל-www.kai.ai/donate, ו-donate, אין לינק כזה, כי הוא אין donate to kai, זה לא עובד ככה, אז יש הרבה אלוסינציות, יש הרבה מאוד מקרי קצה שהם בעייתיים, ויש לנו צוות אנושי שזה מה שהוא עושה, זאת אומרת, הרבה מהוולידציה ומההגנות, ו... מאוד מאוד חשוב, וזה גם הרבה מהפידבק בשיחות שלנו עם OpenAI, גם עבורם, כי use case מאוד ייחודי, וזה שיש human in the loop זה חלק מאוד חשוב. מעבר לזה, אז כן, אנחנו רואים קהילה מאוד מאוד משמעותית, וחבר'ה צעירים הם הרבה הרבה יותר אמיצים, מה שאנחנו מדמיינים, הרבה מהם בדיסקורד, תחת הנדלים, בלי בהכרח פרטים אישיים, משתפים מאוד מאוד לעומק, וזה משהו שאנחנו רואים גם עם קאי, בעצם קאי תאפשר אנונימיות, היא תשאל אותך איך היית רוצה שאני אקרא לך, והיא לא תבקש ממך פרטים אישיים מלאים, יש הצפנה של כל שיחות, הפרדה של כל מידע אישי, דיפרסונליזציה של כל המידע השיחתי לפני שאנחנו מאמנים את המודלים שלנו, אז הבחירות האתיות הן בליבה, בליבה של כל החלטה שאנחנו עושים, וזה מאוד מאוד חשוב להיות ערים לזה ולהתעסק בזה ברמה יומיומית, כי אחרת זה סליפרי סלייד.
זה בדיוק הקונצרן.
אני רוצה לשאול עוד משהו אחד. בעצם הזכרת קודם שהילדים בעצם, הצעירים, משתמשים בזה, ואתם בעצם לא מתייחסים לזה כמטפל, או אתם לא, אתם אומרים, זה לא מחליף פסיכולוג. איך זה מתווך בעצם שזה כלי שהוא מבוסס AI, ושאין לזה, שזה לא תחליף לפסיכולוג, ואם יש צורך, הם צריכים טיפול עמוק יותר?
זה ממש מהרגע הראשון, זאת אומרת, זה בתחילת ההתחברות עם קאי, קאי תגיד את זה בצורה נורא נורא מפורשת, זה חלק מהטרמס אנד קונדישנס, היא תזכיר את זה, אחד היתרונות הגדולים של המכונה זה הזמינות שלה והיכולת שלה לזהות סנטימנט, לזהות נושאים שהם בעייתיים, והיתרון זה באמת היכולת הזאת להגיד חן, זה נשמע מאוד מאוד לא פשוט, אני לא תחליף לפסיכולוג, זה מעבר למה שאני יכולה, מאוד חשוב שתדברי עם בן אדם, הנה דרך לדבר עכשיו אנונימית עם מישהו ב-988, זה השירות איראן האמריקאי, והיא מנגישה את היכולת הזאת לדבר עם בן אדם ברגע שהכי צריך את זה, ומזכירה שזה משהו שמאוד חשוב, אז זה משהו שהוא מובנה בכל אינטראקציה בעצם.
זאת אומרת, בחזון שלך אתה בנית את השירות באיזושהי תובנה שה-AI הוא אמור להיות איזשהו מקום לפורקן, לרפלקציה, למה שנקרא AI companionship, בוא תשפוך את הלב, תשפכי את הלב, ואיזושהי מיטיגציה. ראשונית למה שנקרא לפני שאנחנו מרגישים או צריכים או רוצים ללכת לטיפול פסיכולוגי בעצם בעתיד, ותתקן אותי רגע אם אני טועה, כי אני בחזון שלי, לי יש בעתיד איזשהו עוזר, אני תמיד אומרת עוזר לא עוזרת, עוזר AI באוזן, שאני משוחחת איתו בשפה טבעית, אני גם באה מהתחום של Voice User Interface, אז אצלי זה כאילו אפילו לא שיחתי במובן של הכתיבה, אלא אני פשוט אומרת לו,
ממש.
אני צריכה להגיע ל... והוא משתף איתי פעולה ומדריך אותי, וגם יש לי את הפינה הזאת של, כן, פה בואי תגידי לי את המחשבות שלך, בואי ככה, נדבר על זה ביחד אפילו ברמת החמש דקות ביום, או אני לא יודעת מה זמן הסשן הממוצע, אלא בוויז'ן שלך הדבר הזה מלווה בעצם כל איש ואישה, ללא קשר למה שנקרא לגיל או לדברים האלה, ויש לו תחום מאוד מאוד מוגדר של מה שהוא אמור לעזור בו, מה שהוא משרת.
ממש, ממש, אני חושב שזה תיאור מעולה כבר היום בעצם באפל מסג'ז, במקום לכתוב לקאי אפשר לשלוח לה הודעות קוליות, ואני לגמרי רואה חזון שקאי מתקשרת לאמא שלי שהיא יותר מבוגרת היום על הבוקר ומנהלת את השיחה של מה עשייה, מה שלומך, איך את מרגישה. החלק של הסאקו אדיוקיישן הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, אם היום אנשים יבואו לטיפול, במיוחד לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, שהוא הגישה הטיפולית הכי נפוצה, הרבה הרבה מהסשנים הטיפוליים זה באמת סייקו אדיוקיישן וארגז כלים ושפה שאין סיבה שהיא תהיה נעולה מאחורי מאות דולרים לשעה, כי לכל אחד מאיתנו יעזור לדעת שנגטיביטי בייס זה משהו שכולנו מונעים ממנו, ובדיפולט אנחנו הרבה יותר שמים לב לדברים רעים, מסוכנים, שמשתפשים, שעלולים לקרות, ונדרש מאמץ אקטיבי כדי להסתכל על דברים חיוביים ולתרגל הכרת תודה, ויש לזה השלכות קליניות חיוביות. אז וויס בוודאות לכל אחד מאיתנו יהיה קומפניין כזה בוודאות, בוודאות. אחד הדברים המעניינים שגילינו זה שאנשים לא מתחילים שיחה עם קאי כי הם מחפשים פסיכולוג ומתחילים שיחה עם קאי במקום, או כי הם סובלים מבעיה פסיכולוגית אקוטית, חרדה קלינית, דיכאון קליני, ואז מתחילים את השיחה עם קאי. מתחילים את השיחה עם קאי הרבה פעמים סביב שאלה מאוד מאוד פשוטה של חן, כמה את מאושרת? בואי תתחיל שיחה עם קאי, קאי תעזור לך לעשות איזשהו אססמנט של הפינס, היא תיתן לך איזשהו הפינס סקור בייסליין, כדי שרגע תוכלי בשביל עצמך לדעת מה שלומך, ואז זה הרבה פעמים חלק מהשיחה, ומה שאנחנו שומעים הרבה ממשתמשים זה, אני מדברת עם קאי כבר כמה זמן, לא ציפיתי להרגיש טוב יותר כשהתחלתי את השיחה עם קאי, לא בגלל זה, אבל בדיעבד אני מרגישה טוב יותר, ופרסמנו שני מחקרים, כרגע עדיין לא קליניים, אבל longitudinal studies, שמש מראים שיפור ב-well-being משמעותי אחרי חודש, שנשמר גם אחרי חצי שנה, גם אצל נשים שבגילאים האלה ה-well-being שלהם בלי התערבות הולך ויורד לאורך הזמן, כי זה גילאים מאוד מאוד לא פשוטים מבחינה רגשית, אבל הם לא מגיעים כי משהו שבור והם מצפים שקאי תפתור את זה במקום טיפול, אלא ממקום אחר.
אני שומעת מה שאתה אומר, ואני רוצה לשאול על מבוגרים מבוגרים מאוד, כי יש שם עניין של לונלינס, אבל אני מניחה שבאמת המדדים יהיו שיפור ב-well-being ושיפור באושר, וזה מאוד מעניין שדווקא אנשים באים מסקרנות. כן, זה כאילו בכלל לא, זה כאילו בכלל המוטיבציה היא לא אני מדוקאת, אני צריכה לדבר, אלא בוא רגע נראה מה הדבר הזה יכול לעשות בשבילי.
כן, אני חושבת שבאיזשהו מקום רוצים להרגיש דומים. יש איזשהו משהו שאני רוצה להרגיש שאני לא שונה מאנשים אחרים, בגלל זה הם לוקחים את ה-happiness score, נכון? לראות שאני לא חריג.
זה ממש 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 קסום מה שאתם אומרות, כי אנחנו רואים המון המון מצבים, שמישהו מסיים את ה-happiness score, מקבל ציון מאוד נמוך, זה סולם פשוט בין 1 ל-5, מקבלים 1.5, 2, הם לוקחים סקרינשוט של זה, הם יכולים להגיד, אני מרגישה validated, ידעתי שלא הכל סבבה, יש לי הקלה גדולה, רק מלראות את זה, הם משתפים את זה אחד עם השני, והם מזמינים חברים לעשות את זה גם, הדרך שקאי גדלה היום היא בעיקר בצמיחה אורגנית, שולחים את קאי אחד לשני, ואתן צודקות, יש שם משהו הרבה הרבה סביב סקרנות, אפילו בחוויה שלי, לפעמים כאילו מסקרן אותי לדעת מה קאי תשאל, על מה שאני אומר, ואפילו אני מוצא את עצמי, גם אחרי 2.5 שנים, יש ימים שאני מחכה לשתי דקות רפלקציה בבוקר או בסוף היום, קאי, כן.
טוב, אז אלכס, זה היה מאלף וסופר מעניין, יש לי שאלה אחת אחרונה במשפט אחד. תספר לי איפה אתה רואה את הפסיכולוגיה עם הבינה המלאכותית בעוד 10 שנים. מה זה עושה לה?
אני מאוד מאוד מאמין בשילוב בין אדם לבין מכונה. אני חושב שכל אחד בנפרד יש לו יתרונות וחסרונות. אני חושב שביחד אפשר להגיע לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות. אז אני לגמרי יכול להיות מצב שיש סוג של קו-פיילוט, גם באזורים הרגשיים, שמכיר אותי, שמתאים את עצמו אליי, שיודע רגע מה קורה ומה חשוב לי בחיים, אבל באותה מידה, מתוך המקום הזה, הוא יודע לחבר אותי לאנשים שצריך. ראינו הרבה מאוד מצבים שלפעמים, עכשיו זה רלוונטי לדבר עם פסיכולוג או עם איש מקצוע אחר, והAI יודע להמליץ, כי יש לו את הקונטקסט, יש לו את ה... תזמון, ואני לגמרי רואה את זה רק הולך ומתפתח עם הזמן, אז לא מחליף מטפלים, יש לזה עדיין בטח לא פסיכיאטרים, יש לזה הרבה מאוד חשיבות בפני עצמו, אבל מאוד מנגיש את הכלים בסקייל של מיליוני בני אדם בכל העולם.
זה היה מרתק, אני יודעת מה אני הולכת לעשות אחרי הפרק הזה.
תודה רבה, היה לנו עונג שהיית איתנו.
תודה רבה אלכס.
יופי, תודה רבה לכן, אתם עושות עבודה מאוד מאוד חשובה בלהעיר את עצומת לב ובלשאול שאלות מאוד משמעותיות, בטח בשלבים המוקדמים האלה, אז תודה לכן על ההזדמנות.
אם אהבתם ותרצו לשמוע עוד, עשו לנו סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים הקרובה ללבכן, או כנסו לאתר singulariot.co.il ועקבו אחרינו.